הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב ובשיתוף חברת נון אסתטיקס.
שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של עם אור ראשון מבית רדיו 103 FM ונון אסתטיקס. היום נעסוק בנושא סופר מעניין שמאוד מאוד אקטואלי בכל מה שקשור בין אור הפנים לבין הסטרס הנפשי שאפשר להגיד שכולנו נמצאים בו. יושב לצדי כרגיל יואב דולב. אהלן יואב, מה נשמע?
אהלן עצר. יופי,
איך אחלה. אתה מגיע אלינו היום?
מגיע יופי, מגיע שמח.
יופי, והיום יש לנו אורחת מיוחדת איתנו, עדי בייטנר, פסיכולוגית קלינית ובעלים ושותפה של מכון סול לפסיכותרפיה. כבוד שלנו שאת איתנו היום, עדי, מה שלומך?
תודה רבה, אני
שמחה
להיות פה.
עדי תהיה איתנו היום כדי לתת לנו את הצד היותר פסיכולוגי לכל מה שקורה לנו כשאנחנו בסטרס. עדי, נשמח קצת להכיר אותך.
בשמחה. אז קודם כל שלומי טוב. אנחנו נמצאים באמת בתקופה מאוד מרוכבת, זה קצת משונה להגיד טוב, אבל זו תקופה שבאמת אנחנו עסוקים בעשייה בלתי פוסקת, וככה אני מנסה להתכנס לנושא שעליו אנחנו מדברים, באמת בחיבור שבין הנפשי, בין האור, ובין השיחה שככה אנחנו רוצים לדבר עליה. אז אני רוצה להתחיל ו... ולדבר על האופנים שבה אנחנו, הפסיכולוגים ואני, רואים את האור מדבר בתקופה הזאת.
נשמח לשמוע.
האור הוא לא רק איבר פיזי. האור הוא בעצם איבר חושי, חי נושם, אבל הוא גם הרבה מעבר לזה. הוא בעצם גבול בין הבפנים לבחוץ. והוא מהראשונים שאנחנו רואים שמגיבים למצוקה פנימית.
נכון.
נוטים לראות את האור כמשהו שטחי, אבל ברגעים מסוימים הוא מדבר בשם הנפש. לפעמים אפילו חזק יותר מהמילים. הפסיכואנליזה רואה באור גם ייצוג נפשי. אחת הפסיכואנליטיקאיות, אסתר ביק, תיארה את הרגעים הראשונים של תינוק, עם הדמויות הראשוניות או הדמות הראשונית שמטפלת בו, אימא שלו, ששם בעצם נוצר האור הנפשי, בחיבור הזה בין התינוק לאימא. ואז אם יש מגע רגשי גופני שהוא... תואם, שהטיפול הוא נכון, שבעצם יש מגע יציב, אז נוצרת אצל התינוק תחושה של קיום, של ממשות.
אז ממש מחברת אותי לחוויה אישית שחוויתי, שהבן שלי האחרון, יאלי כפרה עליו, שנולד לפני שנתיים, נולד כפג, ובעצם בפגיעה, הטיפול הכי טוב שאומרים שיש לתת לו זה לעשות סקין טו סקין. כאילו בצורה לא מובנת ולא מוסברת, הסקין טו סקין מראה אמפירית שבאמת המדדים של הפגים הכי הכי משתפרים כשיושבים איתם ובעצם עושים סקין טו סקין.
ממש ככה, ממש. כי כשבאמת אין מגע ואין ביטחון, אז משהו באמת מתפורר בחוויה הנפשית, הפנימית. ואז הגוף, ואנחנו רואים את זה באמת בעיקר באור, הוא מנסה להחביר שליטה. תכף ככה נדבר יותר על הביטויים של זה, אבל באמת זו דוגמה מאוד טובה, שאתה מביא לנו, כי באמת בפגות זה מאוד חסר. אנחנו מנסים לייצר את זה הרבה פעמים באופנים חיצוניים, אבל באמת הנחיה שהיא מאוד יונקת באמת מהעולם הזה, מהחיבור העמוק הזה של האור ברגעים הראשונים. ובעצם... אם אנחנו ככה נמשיך להעמיק בזה, אז אנחנו לא רק מרגישים רגשות, אנחנו ממש מפרישים אותם. כל רגע שאנחנו חווים הוא מלווה בחומרים כימיים. סטרס, אנחנו יודעים שהוא מפריש קורטיזול ואדרנלין, שזה חומרים שהם מגבירים אצלנו דריכות וערנות, אבל אם אנחנו יודעים שאם הם נשארים גבוהים לאורך זמן, אז הם גם מחלישים מאוד את המערכת החיסונית, ומגבירים תהליכים דלקתיים, מפריעים לנו לתהליכים טבעיים של ריפוי, של האור, ולפעמים אנחנו גם רואים שזה מה שגורם להחמרה של כל מיני תסמינים באור, כמו אקזמה, פסוריאזיס, נפעות של אקנה וכדומה. ואנחנו כולנו בטח שמענו על הביטוי של האור הדואק, אבל זה לא רק מטאפורה, זה ממש ביולוגיה או ביולוגיה נפשית, כמו שאנחנו מתייחסים לזה. כי כשהנפש מתוחה, אז הגוף ממש מחפש פורקן. ובאור, אנחנו, כן, ככה יותר בתיים בנושא הביולוגי, אז אולי זה, אבל אנחנו יודעים שגם באור יש הרבה קולטנים מצביעים, שהוא מבטא גם הרבה פעמים את המצוקות, את החרדות, את מצבי הרוח, את הכאב הנפשי.
נכון.
ויש ממש במחקרים שאנחנו יכולים לראות שבמצבי סטרס יש ירידה ביצירה של חלבונים, באור, כאילו שממש המצבים הרגשיים מחלישים, החוזק הנפשי, המבני.
בואי שניה ננסה לחבר את זה לעולמנו. אז אמרת באמת שבמצבי סטרס, אנחנו היום נתמקד בעיקר בסטרס, כי לצערנו זה המצבים הנפשיים שהיום, עוד לפני המלחמה, זה סוג של מגפה של העולם המודרני, אבל בכל מקרה, בטח פה ובטח אחרי המלחמה, זה ההודעה ביתר סט. אז אותו קורטיזול ואדרנלין שככה הציינת, יואב, אתה יכול להגיד לי איך הדברים האלה משפיעים על האור?
יש, ישנו ציר שנקרא HPA. זאת אומרת, יש את ההיפופיזה שמדברת עם ההיפוטלמוס, שמדברת עם בלוטת האדרנל, וזה גורם בסופו של דבר להפרשת הקורטיזול. הקורטיזול הוא זה שיגרום גם למחסום של האור להיות פחות איכותי, יגרום לאור ליובש. הקורטיזול הוא זה שלאורך זמן, אם יופרש לאורך זמן, בגלל סטרס מתמשך, הוא יגביר את הדלקתיות. והקורטיזול הוא גם זה שבעצם יעשה את האור שלנו יותר זקן, כי תהיה הצטברות יתר של רדיקלים חופשיים, שפוגעים באי אלו גורמים באור, בכל המבנים האפשריים, ובנוסף יהיה גם יתר פירוק של מולקולות חלבוניות שמחזיקות את האור בטוב, כמו קולגן. שפעול של מה שנקרא קולגנז. הקולגנז זה האנזים שמפרק באופן טבעי קולגן. אז זאת אומרת, האור יהיה באופן כללי פחות שמח. ואתה יודע מה? מבחינה עצבית, אני אראה עליך אם אתה דאוג או דואג או מתוח, אני אראה את זה בשריר הגבות שלך, אני אראה את הזעף הזה, את הדאגה. ואתה יודע, אפילו מאוד מעניין לציין, כשהעובר מתפתח, ככה האורחת שלנו דיברה על... אני רוצה להתייחס לזה, כשהעובר מתפתח, אז מסתכלים על שלוש שכבות נבט, והשכבה החיצונית שנקראת אקסודרם, התפתח ממנה גם האור וגם העצבים. זאת אומרת, אותה שכבת נבט לשתי מערכות שמאוד מאוד קשורות אחת לשנייה. אם אני מתעצב, מתעצבן, יראו לי את זה בפנים. למה? קשר עוברי מאוד חזק.
מבנתי. מעניין, ממש מעניין שזה שתי מערכות שמתפתחות ביחד מאותו זרע או מאותו תהליך.
עכשיו אנחנו יודעים שכשאנחנו דואגים, כשאנחנו מתוחים, אז מתפתחות כל מיני מחלות אור, נהיים קסקסים, זה פטריה על הראש, נהיה אקנה, פיצונים, חדשקונים למיניהם, אור שומנים מתפתח, יכול לצאת התפרצות של רוזצאה, סבוריה בפנים, החרפה באטופיק דרמטיטיס, בגלל עלייה בציטוקינים פרו-אינפלמטוריים מסוימים, יכול להיות התפרצויות של פסוריאזיס, אורטיקריה, כל מיני מחלות אחרות באור שהן בעצם אור אדום ומסכן. זאת אומרת, עלייה כללית בדלקתיות. האור שלנו לא שמח, המחסום האורי משתנה, המיקרוביום על האור משתנה, זאת אומרת, אוכלוסיית החיידקים הטבעית שאמורה להרחיק, לתפוס מקום ולהרחיק חיידקים פתוגנים או טפילים או פטריות, אז היא נחלשת, משתנה. יש שינויים הורמונליים למיניהם אחרים, למשל באקנה ש... מופרשים יותר אנדרוגנים, דיידרוקסיטסטוסטרון, וזה משנה את פעילות
בלוטות. מה?
באקנה יש מה שנקרא מעורבות של הורמון שנקרא DHT, דהידרוקסיטסטוסטרון.
אוקיי.
זה בגדול הרבה פעמים מאוד קשור לשינויים במתח הנפשי. זאת אומרת, אם אני יותר מתוח, יכול להיות שיהיו הפרשה של יותר אותם ההורמונים הגבריים, שיהפכו להיות אותו ההורמון שמשפיע על הפרשת החלב באור, שתשפיע גם על אקנה.
הבנתי. אוקיי.
אני חושבת שאולי זה באמת חיבור שאפשר גם לחבר אותו, כי שבאמת כשאנחנו חווים סטרס, אז הגוף לא רק מרגיש, אז הוא גם פועל, משחרר את ההורמונים האלה שיואב בעצם דברת לנו עליהם, ושהם מגבירים את הדלקת, מדקים את מערכת החיסון, ואנחנו רואים גם את ההשפעה על האור, ולכן מצבים באמת כמו כל מיני מצבי אור שאנחנו מכירים, כמו פסוריאזית, אקזמה וככה אקנה, אז אנחנו גם רואים אותם גם בקליניקות, שמתפרצים או מחמירים, דווקא בתקופות של משבר. וככה התחלנו לדבר גם על המלחמה, אז אני פגשתי לא מעט מטופלים שמספרים לי שדווקא אחרי הגירושים או אחרי שהבן גויס, אז האור התחיל להתלקח. כי הגוף בעצם מגיב לסערה הרגשית הזאת. אז המטופל נמצא מאוד בלחץ, וזה אומר, אני ממש מרגיש שאני מגרד את הלחץ החוצה.
ממש.
והחיבורים.
האקנה הוא זה שעושה דיכאון, והדיכאון הוא זה שעושה אקנה, והם הולכים יד ביד, וזה הכל מתרומם.
ואנחנו באמת רואים שמאז תחילת המלחמה, אנחנו רואים עלייה מאוד משמעותית במצבי אור. גם אצל אנשים שלא סבלו מהם בעבר, כי האור מגיב ללחץ המתמשך.
עדי, אם נתייחס לזה שוב פעם רגע באמת תהליכית, מה קורה לנו? כשאנחנו אומרים, האור מגיב לסטרס או למצבי לחץ, שוב אנחנו חוזרים לאותם הורמונים שמופרשים בגוף, שבעצם אותם הורמונים שזה התהליך הטבעי שקורה במצבי לחץ, ככה הגוף מגיב ללחץ, יש להם פשוט השפעה על האור.
נכון, זאת בעצם הדרך של הגוף לסמן, שמשהו בפנים מרגיש את החוסר ודאות, כואב, מתוח, אז הגוף לאיזושהי חזקה עכשיו, נמצא בלחץ מתמשך. אז גם אם אנחנו לא מדברים את זה, אז אנחנו יכולים לראות את תגובות הגופניות לדבר הזה, שהאור הוא אחד הביטויים של זה.
מעניין.
ממש ככה, אתה יודע, נצר, עכשיו היינו בכנס האחרון, ודיברתי עם המפיצה האוקראינית. שאלתי אותה ככה, היא הכירה לי את המדריכה שם, הראשית שלהם באוקראינה. ואני שואל, איך הולך? היא אומרת, מצוין. אני אומר לה, באמת, גם אצלכם מלחמה הרי, וככה קצת קשה. אני אומרת, אתה יודע, עכשיו במלחמה דווקא הולך ממש טוב. אני אומר לה, אוקיי. ואיך את מסבירה את זה? ואז היא אומרת, ככה, אנחנו נותנים חומרים שהם כמו אנטי-דפרסנטים לאור. כל האנשים נמצאים על תרופות אנטי-דפרסנטיות, ואנחנו נותנים את זה חיצוני. האור יותר שמח, ואז הבן אדם יותר שמח. אז בעצם אנחנו מוכרים אנטי-דפרסנטים במריחה.
אני חושבת שפה באמת אתה מתייחס באמת גם לנושא של דימוי גוף, לבושה, שבאמת כשמישהו מסתובב נגיד עם אור שהוא מודלק, או תצוע, זה משפיע גם על הדימוי העצמי שלו. ולא להרגיש באמת נבוך, שונה, לא רצוי. גם הבושה של
עצמה
גורמת לדיכאון ולהסתגרות.
תראי, אני יכול לספר עוד פעם ברמה האישית, בתחושה שלי. אני הגעתי לחברת אסתטיקה, קוסמטיקה, לפני 4 ומשהו שנים. תחום שהיה לא קשור אליי בשום דרך ובשום כיוון. אבל החיבור שלי לתחום הזה היה באמת לראות איך אנחנו עוזרים לאנשים לבנות ביטחון עצמי, עוזרים לנשים שסבלו מאקנה או מבעיה אחרת, או אתה יודעת, בסוף זה פנים, וההשלכה עליך, על הנראות, על הביטחון העצמי היא כל כך משמעותית, איך זה... דברים שאפילו לפעמים בעיני המתבונן, או בעיני עצמה, עם עצמה, והיא יכולה לראות שינוי ו... וזה מה שאותי באופן אישי חיבר בעצם לתחום.
בנצר, אני יכול לשאול רגע.
בטח.
תקופה לחוצה, יש אזעקות, הילדים לחוצים, ואני יודע שיש לך ילד שמתגרד.
נכון.
אז אני מתאר לעצמי
ש... ילד מתגרד, הוא מתכוון לזה שיש לי ילד שסובל מהטופיק דרמטטיס די חמור.
ואז אנחנו יודעים שיש לנו פתאום מוצרים שיכולים להקל על הגרד, לשפר את התפקוד של המחסום ההורי, להוציא את הילד מהתקפים של גרד, ווואלה, אי אפשר להפסיק את האזעקות, אי אפשר להפסיק את הירידה למקלטים, אבל כן אפשר לתת איזשהו מזור חיצוני.
איך שאני חווה את הילד, אז הוא לא חווה את הלחץ שלנו. זאת אומרת, אנחנו מצליחים להקליל את הסיטואציות של האזעקות, כן הוא מבין את החשיבות, אבל הוא לא באמת מבין מה, הוא בסך הכל בן 5. זה עוד לא עונית לגמרי, זאת אומרת, אני לא בטוח שהוא חווה לחץ. אני חושב שהטופיק דרמטיטיס החמור שיש לו, היה קורה עם או בלי המלחמה. אתה יודע, אין לנו קבוצת ביקורת כדי לאשש את הטענה שלי, אבל זו דעתי לפחות. אבל עדי, יהיה מעניין לשמוע אצלך, האם את רואה התפרצויות כאלה מסוג כזה אצלך בקליניקה באופן יותר גבוה? כי לך יש את הניסיון בנרף, אתה יודעת, אצלך זה לא בבית, אצלך זה חלק מהמקצוע, אז את רואה מכל הכיוונים. האם באמת אנחנו רואים עלייה במקרים של טופיק דרמטיטיס ואקנה ופסוריאזיס וכל מיני סוגים כאלה ואחרים של מחלות עור, שאת יכולה להשליך את זה באמת על המצב שאנחנו נמצאים בו?
קודם כל, כן, אני חושבת שהרבה מהביטויים באמת פוגשים אותם על האור. אנחנו פוגשים הרבה ביטויים, גם של חרדות וגם של מחלות וכאבי ראש וכל האלמנטים הסומטיים, אבל באמת האור הוא באמת ציבור מאוד מאוד ראשוני, כמו שככה נגענו, בין הגוף לנפש, אז ללא ספק כל המצב הזה של הלחץ המתמשך מוביל להרבה תגובות, גם אצל בני נוער שאנחנו רואים יותר אקנה, אם ככה חיברנו את זה גם לחוויית הבושה וההסתגרות, אז כן, האור מאוד מגיב, אני חושבת שזה גם דוגמה טובה שאתה ככה מביא על הבן שלך, שיש איזה משהו, זה איזושהי חרדה פנימית ולחץ והזקות, והגוף שלו דלוק ובוער, אנחנו רואים את הגרד הזה.
את יודעת להוכיח את זה במספרים היום, אצלך במכון? כאילו,
לא, שזה... לא, עשינו, לא, אנחנו לא, לא עשינו מחקר אמפירי, אבל אנחנו כן נותנים מענה להמון אוכלוסיות. אנחנו מטפלים גם באוכלוסיית סדרות, במרכזי החוסן, אנחנו מטפלים בחיילים של משרד הביטחון, מספק מוכר של משרד הביטחון ומשרדי הממשלה, ואנחנו באמת רואים תגובות מאוד מאוד מגוונות, שלא מעט מהתגובות גם באות לידי ביטוי באור.
בלי קשר, רואים קשר למלחמה, האם כחלק מפרוטוקול אבחון שמגיע עכשיו מטופל חדש לקליניקה שמתחילים איתו תהליך, זה חלק מהפרמטרים או האינדיקציות שאתם מסתכלים עליהם באבחון בן אדם שמגיע עכשיו לקליניקה? עכשיו מגיע מישהו שהוא מדווח שהוא עכשיו בהתפרצות של פסוריאזיס, אקנה, לא משנה, משהו אחר שקורה בגוף, האם מבחינתך זה דגל כאילו לאוקיי, אני... יכול להיות שאני שם אותו על המסלול להבחנה הזאת בעקבות איך שהאור שלו נראה?
אז זהו, קודם כל אני מתייחסת בקליניקה, אנחנו המטפלים מתייחסים בקליניקה לכל סימפטום. כל סימפטום גופני אנחנו רואים אותו גם כביטוי של סימפטום נפשי. וכשבן אדם מגיע עם מצוקה אורית מאוד מאוד גדולה, אנחנו קודם כל מחזיקים את זה נפשית. אנחנו כמובן יכולים להציע לו ללכת לרופא להיבדק, אבל אנחנו מתבוננים על זה באופן יותר נפשי. של באמת שהלחץ מעצים את הדלקת, אני לא רופא, כן? אבל אני...
גם אנחנו לא רופאים.
בדיוק, בין גוף לנפש. יש לנו כמובן, יש פסיכיאטרים שעובדים איתנו, והם הרבה פעמים במצבים מאוד קשים, אנחנו גם מפנים לאבחון פסיכיאטרי, ולעיתים באמת, כמו שהעליתם פה, אז נוגדי דיכאון יכולים להרגיע את המצב הנפשי, ואז כיתה גם לבספט את העוצמות של הסימפטומים. אנחנו נראה פחות... רגיעה בעצם בעוצמה של הסימפטומים, אבל אני בעצם מנסה לשים את הפוקוס על החיבור שבין הגוף לנפש. אני מאמינה שכל מצב נפשי הוא מוכמר או מוקל, בעצם אפשר להקל עליו דרך החזקה נפשי, דרך טיפול נפשי.
נצר, אתה זוכר שאחרי המלחמה הלכנו שם באיכילוב לעזור לכמה חבר'ה
באיכילוב? זה אחרי, בזמן המלחמה, היא לא נגמרה.
כן, היא לא נגברה עדיין, זה נכון. הלכנו שם באיכילוב למחלקת שיקום, היו כמה חיילים שהתפוצצו, בנמר, בטנק. אותם החיילים קיבלו טיפולים שונים לגוף, ומבחינה אסתטית לא לגמרי קיבלו את הטיפול הנכון, אז אנחנו שם נכנסנו, ואני זוכר מה אמרה לי סאטי, אני זוכר מה אמרה לי המטפלת שליוותה אותם.
אני גם זוכר.
היא אמרה, תקשיב, כשהם מסתכלים על האור, על הפנים שנשרפו, והם רואים לאט לאט את השיפור, בעצם השיפור באור הוא יותר מהיר, והם רואים שהשיפור בפנים קורה, אז בעצם זה נותן להם דלק, כי בנפש שלהם יש הקלה.
כן, יש להם כל כך הרבה עוד איברים ופיזיותרפיה בדרך, כדי שצריכים להתרפות, אבל האור מגיב מהר יחסית, כי הוא מתחדש כל הזמן, כן. אז התוצאות היפות שעזרנו להם להגיע אליהם, שמבחינתם בוא נגיד את האמת, אנחנו... בתוך עמנו אנחנו חיים, הם חיילים קרביים שהאסתטיקה בפנים פחות מעניינת אותם, אבל עצם זה שהצלחנו להעביר אותם תהליך כל כך מהר וכל כך טוב, מפנים שרופות לגמרי, להגיע למצב שהפנים שלהם נראות חזרה אותו דבר.
אז האפקט הוא נפשי.
בדיוק.
האפקט בדיוק. הוא זה שהם רואים את השיפור באור שמתקדם צ'יק צ'אק, וזה נותן להם דלק להמשך התהליך, מה שהם צריכים עוד לעשות ריפוי.
אני זוכר את הפידבק מהאנשים שלהם, אני זוכר את הפידבק מהמטפלים שלהם ומהאחיות שלהם. ומהאוסיות שעבדו איתם, ובאמת כמה דרייב זה נתן להם להמשך התהליך. כן, לגמרי, זה היה אחד הפרויקטים היותר משמעותיים מבחינתי שעשינו בתקופה שאני נמצא בחברה.
זה באמת מתחבר להשפעות הדו-כיווניות, שהרבה פעמים באמת גם לראות אספקטים נוספים, שזה באמת הדימוי, ואיך אפשר לסייע גם בלתת באמת מענים, גם אני ככה, הייתה לי אסוציאציה על בני נוער, שהולכים לטפל באקנה, כי זה הדבר שהכי חשוב, הדימוי החברתי שלהם, אולי באמת חיילים פחות אספקטים, אבל זה גם חלק מזה, כי פגיעה באור היא גם איזשהו אובדן, זה כמו איזה סוג של נכות. אז זאת אפשרות לייצר ריפוי יותר מיטיב ומהיר, יכולה מאוד להשפיע על הביטחון ועל האנרגיות ועל כל תהליך הריפוי.
לגמרי, לפעמים זה דברים שגם רק אנחנו רואים, אבל כל כך משפיעים עלינו לעומק, שברגע שאתה משפר משהו, גם אם זה אסתטי, קוסמטי, אתה כבר... ההשפעה הפנימה היא הרבה יותר עמוקה. הייתה לי חברה שבגיל, לא יודע מה, כיתה זין, אני חושב, עשתה, יום אחד חזרה אחרי שהיא עשתה ניתוח באוזניים. אחת הבנות הכי יפות בכיתה, עושה ניתוח אוזניים, אף אחד לא חשב בכלל ש... אבל מה לעשות שאצלה זה היה איזשהו...
עניין
עם עצמה, שהאוזניים שלה מבחינתה לא היו כמו שהיא הייתה רוצה שהם יהיו, והיא הייתה צריכה להצמיד אותם קצת.
בסדר, משם הייתה עלייה, משם היא הייתה שמחה.
היא הייתה שמחה גם לפני, אבל בסוף, אתה יודע, זה דברים שאתה עושה הרבה פעמים איתך עם עצמך כדי, בעיקר פנימה.
ישר קו.
שנייה לפני שאנחנו מסיימים, כי אנחנו כבר הזמן נגמר, אני רוצה שנלך רגע לאזורים של טיפים וטיפולים. אנחנו מבינים שאנחנו כולנו בעולם של סטרס, בטח ביתר סט בתקופה הנוכחית של המלחמה. אז אני ארצה, עדי, אם תוכלי לתת לנו כמה טיפים לטיפול בסטרס, אחר כך אתה יואב, תיתן לנו גם אתה, מצד שלך כמה טיפים בטיפול טופיקלי, אסתטי, אבל במצבים של סטרס, מה חשוב לשמור, ואחר כך נעבור לפינה שלנו של שבירת המיתוסים. אז עדי, תתחילי בבקשה.
אז באמת, כמו שפתחנו את השיחה, אז אני באמת רואה את האור כאיזשהו שער לנפש. וכשאנחנו חווים כל מיני מצבים של אור, אז אנחנו קודם כל צריכים לעצור ולהקשיב למה האור הזה מראה לנו, מה הוא מבקש מאיתנו, מתי זה התחיל, לעשות קצת חיבורים, להבין את המשמעות, אם זה באמת עכשיו החמיר בתקופה הזאת. איזושהי התייחסות ועיבוד נפשי לחוויה. ויש כל מיני טכניקות שככה אנחנו עובדים איתן גם בתוך טיפול, אבל בעצם הליווי הטיפולי הוא משהו שמאוד מאוד יכול להקל את הסימפטומים, בין אם זה דרך טכניקות מליוות של נשימה, קבוצות חברתיות, וטיפול פרטני שהוא מאוד יכול להקל.
עדי, הרבה מהמאזינות שלנו היום יהיו קוסמטיקאיות בין היתר, ומטפלים ורופאים, האם יש דברים שהם יכולים ליישם עבור המטופלים שלהם בקליניקה, תוך כדי טיפול? אני אתן דוגמה, בתחילת המלחמה, אנחנו הנחינו, המילה הנכונה, את הלקוחות שלנו ואת כל השותפות שלנו, לגבי רמת האגרסיביות שאנחנו צריכים לעשות בטיפולים, ואיך אנחנו צריכים להוריד רגע את הסטרס, ומה אנחנו יכולים לעזור להוריד את הסטרס תוך כדי טיפול, כי יש לזה מן הסתם השפעה משמעותית על האופי ועל היכולת שלנו לטפל בלקוחות.
וואו, ברור. כשהאור מגיע בסטרס, אז אני יודע בוודאות שהמחסום האפידרמלי לא 100. מה זה אומר? זה אומר שיש רגישות יתר. זה אומר שכל חומר שאני ארצה לטפל איתו, נגיד פילינג בריכוז גבוה, הולך להיות שערה. אם אני רוצה עכשיו מכשור לעשות משהו שבדרך כלל עובר חלק, יכול להיות שתהיה דרמה. אז ההמלצה הייתה תמיד, תרדו מהטיפולים החזקים תוך כדי המלחמה כשהיה סטרס. תורידו אמביציה, פחות דקות, פחות חומר, תעשו טיפולים יותר עדינים, ומה שלא תעשו, לפני שתתחילו את הטיפול החזק, בואו תעשו הידרציה באור, בואו תכניסו לאור הרבה מים, גורמי לחות, תיתנו הביתה חומרים נוגדי דלקת, חומרים שמשלימים ליפידים למחסום, בואו נאזן קצת את האור, ניתן לו כוח לפני שנתחיל לתקוף אותו, וגם כמובן נוריד הילוך. זה תמיד הייתה ההמלצה. כשהיה לנו תקופות לחוצות.
עכשיו, עדי, אני לא יודע אם את, אני לא יודע כמה, מה התדירות שלך אצל הקוסמטיקאיות ואצל הרופאים האסתטיים, אבל בגדול, אני יכול להגיד שהרמון מהקוסמטיקאיות שלנו הם מן הסתם קודם כל קוסמטיקאיות ומטפלות, אבל יש להם...
בעצמן פסיכולוגיות.
יש להם חצי משרה שהן פסיכולוגיות, כי הן בעצם באות ושומעות, ושעה שלמה עם לקוחה ששוכבת על, על המיטה, על הספה, ובעצם מדברות. אז אנחנו הרבה פעמים אומרים להם, תקשיבו, יש לכם אפשרות, אתם פה קרובות לנשים האלה, אתם יכולות לשמוע, אתם יכולות לזהות, מצוקות וכאלה דברים. השאלה אם יש, אני מאמין שהמון מהלקוחות שלנו מקשיבות לנו, והאם יש לנו טיפים כדי לעזור להם תוך כדי הישיבה על הספה, תוך כדי טיפול, יש להם באות, בסוף באות לטיפול שהוא בין, בין שעה לשעה ורבע טיפול, אולי אנחנו יכולים בעצם לעזור להם לאיזשהו דברים טכניים שיכולים להוריד את רמת הסטרס, גם מישהי שהיא לא עכשיו עם תואר בפסיכולוגיה קליני.
אז קודם כל, אני צריכה לענה על זה בקצרה, ומצל קצת את המטאפורה של גם הספה הוא הפסיכולוג וגם הברמן.
אני
חושבת שכל קשר מיטיב, שהוא מלווה באמפתיה והקשבה, ובנוסף לטיפול האסתטי, הפיזי, הוא יכול לעשות שינוי, כמו שאתה הולך לחבר אותו והוא קשור אליך. אז זה ככה הייתה לא פורמלית, כי, אין, כי זה לא טיפול פסיכולוגי, אבל ללא ספק קשר קרוב עם איש מקצוע.
נניח יואב ממליץ תמיד ללקוחות שלו, תעשו קצת עיסוי, תעשו קצת זה, דברים ככה לשחרר את הגוף כדי שירגיש
יותר נעים. אני שוב פעם אומרת, אני לא רופאה, אני לא מתעסקת בגוף, אני מתעסקת בחיבור, בעולם הפסיכולוגי, השיחתי, הנפשי, אז אני לא אתן טיפים מהעולם הזה.
אז אני אגיד כמה דברים. יש כמה דברים שתמיד עובדים כמו קסם, מן הסתם, האווירה, התאורה, המוזיקה. דבר שני, איך אני שוכבת? ליישר את הגב, למתוח את הרגליים, לרווח את חוליות הצוואר, לחסות בשמיכה שאני ארגיש עטופה, לשים סדין חשמלי. יש כל מיני טיפים כאלה קטנים שמורידים בבת אחת את רמת המתח, ועוזרים למטופלת לקבל את הטיפול יותר ביעילות. מגע? ברור, תתחילי את הטיפול במגע. כמה לחיצות באזור הגולגולת, באזור של החיבור בין הצוואר לגולגולת, המגע אחר כך בפנים, העיסוי אפילו אם הוא הכי מינימלי, הוא עוזר, הוא מוריד לקרקע, הוא מחבר, הוא גם יוצר את החיבור בינך לבין המטופלת, ועוזר למטופלת לדבר עוד כמה מילים שהיא רצתה להגיד, וזה גם מאוד עוזר.
אז מעבר לזה, עדי, אולי יש כמה דברים מנחים שכפסיכולוגית קלינית, את יכולה לתת לנו עוד כמה טיפים כאלה מעבר למגע ולדברים שאוהבתי עכשיו? שיכולים להוריד ככה, את יודעת, את מפלס הלחץ.
שיכולים להוריד את מפלס הלחץ, אני חושבת שקשרים לקבל כמה שיותר תמיכה, בין אם זה באמת תמיכה גופנית, בין אם זה תמיכה נפשית, בין אם זה תמיכה לאנשים הקרובים לנו, משפחה, חברים, וללא ספק יכול לסייע ולהרגיע את האור, ובכלל, כל ביטוי פיזי של מחלות, וביטויים נפשיים, אם אנחנו ככה עוסקים בזה של חרדות, דיכאון, שרים חיבורים טובים ואמפתיים, הם תמיד גורם חוסן.
נצר, אם יורשה לי להגיד, אני חושב שהמרכיב הרגישי והשיחה והאמפתיה זה מאוד 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 חשוב, זה מפתח לריפוי. אנחנו יודעים שהטיפול החיצוני שלנו מאוד יעיל בשילוב, אבל אם יורשה לי עוד פעם, אני רוצה גם לגעת בנושאים קצת הוליסטיים. אני חושב שמאוד מאוד מומלץ לאנשים שסובלים ממצבי אור, שקשורים, אתה יודע, לכל מיני דיכאונות, חרדות, מאוד ממליץ לאותם האנשים לרוץ, לשחות, לנוע. התנועה ביום יום היא סופר סופר בניפישל, לישון טוב, להקפיד על שעות שינה, זה מאוד מאוד חשוב, ואולי יותר מהכל, תזונה שיש בה מרכיב פחות דלקתי. זאת אומרת, יותר פירות וירקות, פחות מאכלים מטוגנים, וחד משמעי, פחות סוכר, פחות קמח לבן, מה שנקרא לעזור למייקרוביום שלנו להשתקם. יש ציר מאוד חזק בין הגוף, בין המעי שלנו, לבין המוח, לבין עולם הרגשות והפחדים והחרדות. אם אנחנו משפרים במעט אפילו את מה שקורה לנו במעיים, אנחנו יכולים לקבל תוצאות יוצאות דופן. יש היום מחקרים משכם וערב על, על אנשים עם דיכאון חזק, כרוני, שרק משנים להם את התזונה, ומעל 30% מהאנשים מגיבים לטיפול הזה, רק שינוי תזונתי, בממש הפסקה של הסימפטומים הקשים שהיו בהם, עם טיפולים תרופתיים קשים. זאת אומרת, לתזונה יכול להיות אפקט מאוד משמעותי על טיפול במחלות אור למיניהן. וכדאי לקחת את זה לתשומת הלב. אם יש לי אור אדום ומסכן, אני רוצה לעשות גם וגם וגם. אני רוצה גם את הטיפול החיצוני הנכון, אני רוצה גם את הטיפול הרגשי הנכון, ואני צריך גם את הפרקטיקות של היום-יום. התנועה, התזונה והשינה. וכמובן שיש כל מיני תרופות שאפשר לתת, אם את פסיכולוגית קלינית או פסיכיאטר, אבל אותם אנחנו לא נמליץ פה בכלל.
עכשיו נעבור לפינת המיתוסים שלנו, כל האמת בפנים, נשבור כמה מיתוסים או נאשר אותם. אז המיתוס הראשון שאנחנו רוצים להתייחס אליו זה ככה. אם לא רואים שום סימנים של סטרס על הפנים שלי, האם זה אומר שהוא לא משפיע עליי?
וואלה, בוודאות משפיע, כך או אחרת. אם לא יראו בוודאות, במהלך הזמן. אם לא היום, אז בהמשך.
זאת אומרת שכאילו כל התהליכים הפנימיים, נכון עדי, כל התהליכים שדיברנו עליהם של כל ההורמונים שמופרשים, שיכול להיות שהאור שלי כרגע לא רואה אותו, לא מוציא את זה החוצה, אבל 100% זאת אומרת, סטרס זה סטרס, מה שהוא עושה במוח זה אותו דבר.
קודם כל, סטרס הוא גם מונח שהוא סובייקטיבי. יכול להיות שאתה תלחץ ממשהו שאותי לא ילחיץ, או אדם, סטרס הוא משהו שאנחנו, וגם אנחנו מגיבים לו באופנים שונים. יש בן אדם שהגוף שלו יותר ידבר את הסטרס, ויש בן אדם אחר שיצליח יותר לבטא את זה רגשית ודרך מילים. אז זה באמת עולם שלם של ביטויים שונים אצל אנשים שונים. וזה ככה בהקשר הזה.
תשמע, אם הסטרס משפיע על פחות זרימת דם, זה אומר שהאור פחות מתחדש. אם הסטרס מייצר רדיקלים חופשיים שמצטברים, והם גורמים להזדקנות האור, אז ודאי שבשלב מסוים כשזה מצטבר, אנחנו נראה את האפקט.
הבנתי, אוקיי, סבבה. אז אתה אומר, לא משנה, אם אני יודע שאני בסטרס, תפעל כאילו כמו בן אדם שבסטרס, גם אם מה שחשוב לי כרגע, שנייה, אני סליחה על הרידוד השיחה, עדי, אבל אם בסוף אנחנו מדברים על אסתטיקה וביוטי, אז גם אם אני יודע שאני היום בסטרס לצורך העניין, כי אני היום מנהל חברה ויש לי 1001 דברים על הראש, ויש ילדים. מלחמה ויש ילדים ויש הכל ויש בית ויש כל מה שדורש. זה שהיום עדיין לא יצאו לך אקנה או שעוד לא ניכר עליך קמטים על הפרצוף, עדיין זה לא אומר שאתה צריך להזניח את זה, זה לא אומר שאתה צריך לטפל בזה, וזה לא אומר שאתה צריך לעשות את כל היכולות א' להוריד את הסטרס וב' לטפל בסימפטומים שעוד אותו יגיעו, אם זה לא היום, אז זה עוד 3 שנים.
אנחנו מדברים על מושג שנקרא inflammaging, זאת אומרת inflammation, דלקתיות, שפוגש aging. זאת אומרת, אם הסטרס מפעיל את ה-inflammation לאורך זמן, אני יודע להגיד לך בוודאות שאתה תזדקן יותר מוקדם, מה שנקרא הזדקנות כרונולוגית מוקדמת.
אוקיי, okay, עכשיו יש עוד ככה עוד מיתות שפה, אם יש סטרס, הדרך הטובה לטפל באור היא באמצעות טיפול קוסמטי חזק, פילינג משמעותי, טיפול אסתטי ככה אגרסיבי.
בגדול זה ההפך. אם האור במצוקה, אני לא יכול לגשת אליו בטיפול חזק. אני צריך לרחם עליו, אני צריך ללכת עם מה שהוא יכול. תמיד להסתכל על המצב הקיים ולהתאים את הטיפול להיום, לעכשיו.
זאת אומרת, ככל שאנחנו יותר בסטרס, סלש, האור יותר מגורה,
אז יש לי פחות אפשרויות טיפול. תמיד להוריד אמביציה. האור במצוקה, פחות.
הבנתי. אוקיי. עדי, אנחנו ככה מתחילים בסגירה, אז תודה רבה לך על הזמן שלך. תודה שהיית איתנו היום. תרמת לנו המון המון לשיח, וכמו שאמרתי קודם, אני אשמח לדבר איתך אחר כך אחרי התוכנית, לראות איך אנחנו יכולים לשתף פעולה גם בליווי ותמיכה בכל הקהילות שאתם תומכים בהם. יואב, איך היה לך היום?
היה אחלה, נצר, מצוין, תודה רבה על ההזדמנות היום.
שמח, עדי, כמה מילים לסיכום?
שמחתי גם להכיר ולדבר על נושא שהוא בעיניי מאוד מאוד חשוב, וטוב שככה את מעלים אותו על סדר היום, ואני גם אשמח להמשיך.
יופי. אז תודה רבה לכולם, תודה למאזינים, תודה למאזינות, תודה לבית המדהים הזה, לרדיו 103 FM. אנחנו היינו עם אור ראשון וניפגש בפרק הבא.
עם אור ראשון, בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס.